אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 36, מאמר חוכמת הקבלה והפילוסופיה, כותרת הפסיכולוגיה המטריאליסטית. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 36, מאמר חוכמת הקבלה והפילוסופיה, כותרת הפסיכולוגיה המטריאליסטית. ומלבד שאין כאן המקום להתווכח בסברות הבדויות הללו עמהם, הנה כבר עבר זמנם ובטלה ממשלתם של בעלי דעות אלו, ועל זה יש להודות לחכמי הפסיכולוגיה המטריאליסטית שבנתה אדניה על חורבנה וכבשה לדעת הציבור, וכבר הכל מכירים באפסותה של הפילוסופיה. של אותה הפילוסופיה, כי אינה בנויה על בסיס ממשי.
אם אנחנו, נו, היום אנחנו יכולים לטייל באינטרנט, בכל המנועי החיפוש, ולראות מה, בכלל יחס בני אדם לכל מיני פילוסופיות ותיאוריות למיניהם, אנחנו נראה עד כמה שבזמן האחרון דווקא, אחרי שבעל הסולם כתב, ואומנם שהוא ראה את זה גם ודאי שמגובה שלו, שאנשים לא מאמינים בשום דבר. הם הפסיקו להאמין בכלום חוץ ממה שברור ובטוח שנמצא בצורה הטבעית, במוחשית, כחוק הטבע שמורגש וידוע ונמצא ממש בידיהם. וגם בזה, בזמן האחרון אפילו, גם בזה הם תולים ספק. האם זה כן או לא, האם זה מתקיים, האם זה חוקי הטבע הם המוחלטים, או גם בהם יש איזשהו, כמו בחוקי פיזיקה, שיש טווח ששם קיימת הפיזיקה של ניוטון, ויש טווח ששם קיימת פיזיקה של איינשטיין, ועוד מעבר לזה, עוד ועוד. זה הכל תלוי בצופה, כאילו. ולכן יש היום יחס מאוד מאוד ברור שאפשר לחלק אותו לגימל, בוא נגיד, טפחים, או רמות. רמה אחת, שכל מה שלא נמצא בדוק אלף פעם במחקר הממשי, אצלי זה נקרא הפילוסופיה, זה מילת גנאי, שאני לא מקבל את הדברים האלו בכלל כעובדה, ולא רוצה להתייחס אליהם, ולא רוצה אפילו לשמוע מהם, שלא יכנסו לי לראש, כי אני רק מבולבל מזה, ומספיק לי הבלבולים בחיים, אני גם כך סובל. זה היחס הכללי של הציבור, שדי ברור כבר. שוב אני אומר, אם אנחנו נלך ל מיני הוגי דעות וכל מיני אלו שאוהבים להתפלפל באינטרנט, אנחנו נראה עד כמה שדברים האלה הם בעצם כבר נמצאים בפינה. היחס אחר הוא למדע, שמאמינים במדע, אבל גם כן תלוי ומאוד אנשים זהירים מה שייך למדע. אם זה מדע שלא קשורה למחירת כל מיני דברים, שאז שם זה אנחנו רואים עד כמה שיש שקר, עד כמה שהרפואה, עד כמה שכל מיני השיטות במיוחד השייכות לבריאות, כן, ועד כמה שהם גם כן אומנם שרוצים להוכיח לנו שזה כך, אבל אנחנו רואים שזה בא והולך, והכל זה אך ורק כדי פשוט למישהו, לתת למישהו להרוויח. ויש בזה המון המון בעיות, ואנושות גם כן מתחילה להטיל בזה ספק מאוד גדול, ולא מאמינים אלה בין ברירה, ודת קהל, והכל זה מחובר עם כלי תקשורת, עם כל מה שקורה בהם, אבל אמונה בהם בעצם היא מאוד מאוד חלקית, מזערית, וגם כן היא כל הזמן עוברת ביקורת יותר ויותר נוקשה וריאלית. והיחס עוד, השלישי, יותר נאמן, כאילו, זה למדע, שהיא לא קשורה לאיזשהו רווח, אלא שאומר לנו על זה ש... על חוקי העולם. וגם בזה, ישנם כאלו שאומרים, לא, זה לא נורא, אקלים, האקולוגיה, כל מיני דברים, ש... זה ככה וככה, וכאן אנחנו גם כן רואים למי זה טוב, למי זה כדאי, למי זה לא כדאי. יש ממשלות, יש ארגונים, יש בעיות בזה שכל אחד יכול להרוויח מזה, להצליח בזה. בקיצור, אנחנו בודקים תמיד האם למי זה כדאי. זהו. קודם כל, האנושות היום ככה בודקת. ואם זה נראה לה שלמישהו כדאי, כבר אין בזה אמון. וזה טוב שאנשים עלו לדרגת הבירור הנכון, שאם זה כדאי, זאת אומרת האגו שנמצא בפנים, הוא מקלקל את הכל. והיחס הזה לעצמו, לאדם, לאחרים ולחברה האנושית בכללה, זה מאוד טוב. זה מה שאנחנו השגנו, ולכן יש תקווה שאנושות מתקדמת לבירור, להכרעה נכונה. לכן בעל סולם אומר שעל פילוסופיה אין לנו כבר מה לדבר. זה ככה איזושהי תרבות של העולם. זאת אומרת, לימוד על בלבול שהמצוי בחברה האנושית. ככה הייתי קורא לפילוסופיה. כן? בבקשה.
שורה ודרך בעמוד 37. ודרך ישנה זו עמדה לה לאבן נגף ולקוץ ממאיר לחוכמת הקבלה, כי במקום שהיו צריכים להיכנע לחוכמי הקבלה ולקבל עליהם כל מיני פרישות וזהירות, קדושה וטהרה, בטרם שהתחילו החכמים לגלות להם איזה דבר קטן מענייני הרוחניות, הרי השיגו את אשר ביקשו בנקל מחוכמת הפילוסופיה הצורתית, שבלי כסף ובלי מחיר השקו אותם ממעייני חוכמתם לרוויה, ונמנעו מלהתייגע בחוכמת הקבלה, עד שכמעט נשתכחה החוכמה בקרב ישראל. ועל כן אנו אסירי תודה לפסיכולוגיה המטריאליסטית, שהקטה אותה מכה ניצחת.
זה לא כל כך מובן מה שהוא כותב. בגלל הפילוסופיה עזבו חוכמת הקבלה, בגלל הפילוסופיה לא התקדמו ולא התקרבו לחוכמת הקבלה, כאילו רצו לפתוח חוכמת הקבלה, והפילוסופיה לא נתנה את זה לעשות. זה לא כל כך מובן מה שהוא רוצה להגיד. האמת, זה המאמר מאוד מאוד בעצמו הוא... ככה חצי נסתר ובקצת מבולבל בכוונה. אלה ודאי שעד שהאנושות לא גדלה, כך אנחנו יכולים לפחות להגיד, אנחנו לא יודעים לרדת לדעתו, אנחנו לא מסוגלים, עד שפילוסופיה לא נפלה בעיני האנוש, כן, בעיני בני אדם, מהגובה שלה שהיא הייתה ככה מתגאה בזה שהיא מבינה את הכל ויכולה להשיג את הכל. זאת אומרת, שהשכל בימי האגואיסטי של האדם מוכן להשיג, מסוגל להשיג אלוקות, ללא השתוות הצורה, ללא קניית הכלים להשתוות הצורה, ללא דביקות, אלא רק בתרגילים השכליים. זה מה שפילוסופיה רצתה להוכיח, שזה אפשרי. כן? אז ודאי שהיא הייתה בהתנגשות עם חוכמת הקבלה, שאמרה שקודם כל אנחנו צריכים לגלות את הכלים שלנו והנכונים לגילוי האלוקות. אחר כך רק אנחנו יכולים לדבר מתוך הכלים שלנו בלבד. מה שנגלה, אין לדיין מה שנפרעות, מה שנגלה בהם. אז המאבק הוא היה על השיטה, על עיקרון, ללכת להשגה, לתיקון אדם, או סתם לפלפול בתוך השכל. ללא שום תיקון התכונות, ללא לעלות בדרגות ההשגה. הדבר מאוד עקרוני, ממש בנקודה המכרעת, או שאני נשאר באגו ובו אני מתפלפל, או שאני מעלה את עצמי מעל האגו ובונה כלים החדשים שנקראים נשמה, ובה אני מגלה את העולם העליון, אלוקות בורא, ועל מה שאני מגלה שם בלבד, על זה אני מסוגל לדבר. מה שלא נעסיק לו נדע בשם המילה. ולכן עד שאנושות הייתה עדיין בבלבול הזה, שאפשר על ידי החוכמות, על ידי שכל האדם, להגיע למשהו אמיתי, לא סתם פלפולים, חשבו שלמשהו אמיתי מגיעים, עד שגילו מתוך כל מיני התוצאות המאוד הנוראות, המאוד מכאיבות, שפילוסופיה כאילו דחפה את האנושות, תעשה ככה, בוא נעשה מהפכות, קומוניזם, כל מיני הדברים, כן, והתייעצו תמיד עם פילוסופים, וראו מה קורה, שזה הכל מביא לנו מכה אחר מכה. רק אחרי זה לאט לאט אנחנו עוזבים את הפילוסופיה, ואז אנחנו מוכנים מאין ברירה, עדיין לא מבינים, אבל מאין ברירה בכל זאת, לעבור אך ורק לביקורת תבונתית, שכלית, ממשית, מדעית בלבד. שבין קבלה עדיין ופילוסופיה אנחנו לא רואים שאנחנו מגיעים ככה לאנושות, אבל בין החוכמה כללית, בין מדע ובין הפילוסופיה, כבר יש קרע גדול, יש כבר חתך, שפילוסופיה כבר לא משייכים אותה לחוכמה בכלל, וזה דבר גדול מאוד, כי אתם יודעים מה זה נקרא PhD, אתם יודעים?
פילוסופיק דוקטור.
פילוסופי דוקטור, זאת אומרת כל המדען נקרא על שם פילוסופיה, פילוסופי דוקטור. הוא לא סתם דוקטור בפיזיקה, הוא לא סתם דוקטור בכימיה, במשהו, הוא פילוסופי דוקטור. אתם מבינים באיזה גובה היה בלבול הזה, שהוא היה הכותרת של כל המדע, הפסגה של כל המדע, ועכשיו העניין הזה נשאר רק בזה שכותבים עדיין PhD ולא יותר, וה-PH עצמו הוא כבר לגמרי נפל מהגובה. זה אנחנו לא מבינים, זה גישה, זה מין אל שנפל מהפסגה שלו, שהיום אתה נכנס לכל מקום, רוצים לדבר רק עם העובדות. יש לך ביד, תביא, אין, לא. וגם כן העובדות, מי יודע מה יקרה מחר עם העובדות האלו. אמנם שזה חוקי טבע ממש כמו בפיזיקה, מי יודע אם מחר חוקים האלה לא ישתנו. עד כדי כך אנחנו נמצאים בעולם הלא צפוי, ולכן הזמן הוא באמת טוב לגילוי חומת הקבלה, שיכולה לתת בסיס לאדם להיום ולמחר, שהוא כבר רואה שנמצא אז עומד על משהו שככה ראו, כן? כן.
אבל הפילוסופיה ראינו לאורך הרבה שנים שהיא הייתה משהו אליטיסטי ששמור בוא נגיד לאיזשהו עשירון, או לא משנה כמה, לאיזשהו חלק גבוה בחברה. הפסיכולוגיה לעומת זאת יצרה שכבה מאוד מאוד עבה, שהיא נתנה לגיטימציה לאנשים, על אף שהיא בוא נגיד מטפלת בסימפטום ולא בבעיה, אבל היא נתנה להמון אנשים לגיטימציה למצב שלהם, והיום חצי מהעולם על כדורים. זאת אומרת, זה גם עדיין לא הביא ל... חיפוש אחר תשובה לא, באמת.
פסיכולוגיה מטריאליסטית היא הציעה את הבני אדם מפילוסופיה, והביאה אותו למצב שלפחות הוא מתייחס לחיים לפי הנתונים הברורים, מה שקורה לנו מתוך הניסיון, מה שאנחנו אוספים מתוך הניסיון. זה הפסיכולוגיה המטריאליסטית. שם גם כן יש חלק מפילוסופיה שלא כל כך אנחנו שמים לב על זה. זה הכל ככה עדיין נמצא בבלבול בבני אדם. אבל בכל זאת אנחנו נמצאים במחקר החומרי, הצורה שמתגלה בחומר. אנחנו לוקחים בני אדם, אנחנו לוקחים את הקבוצות, מתחילים לעשות שם כל מיני איתם תרגילים, ניסיונות, אנחנו רואים בסטטיסטיקה, אנחנו משתמשים במערכת ברורה, מדעית, ולפי זה אנחנו באים לאיזה סיכומים, ואיתם אנחנו משתמשים בחיים. נכון שזה עדיין, שזה לא מדע, כי אנחנו מדברים על בני אדם. בן אדם לא יכול לחקור את הבן אדם. מאותו גובה אתה לא יכול לחקור שום דבר. אתה יכול לחקור דומם צומח וחי, כי אתה הגובה, בגובה המדבר. אין? אז מגובה יותר עליון אתה יכול לחקור את התחתון. את עצמך אתה לא יכול לראות, כמו שאתה לא מכיר ולא רואה את עצמך, כמו שרואים אותך האחרים. אבל אנחנו בכלל בכללות, האדם שבנו לא יכולים להכיר. אנחנו יכולים להכיר את הבהמה שלנו, הגוף שלנו, כן? כמו וטרינר יודע את החיה, ככה רופא מכיר את הגוף שלנו. לא, לא, אין בזה זה פחות מאיתנו. אבל האדם שבי, עם כל הרצונות, דחפים, עם כל היוצרות שלו, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים רשימות, אנחנו לא יודעים איך לסדר את כל אחד ואחד, מי הוא, מה הוא, מה קיבל מהטבע, באיזה השפעה הוא נמצא, איך הוא... אנחנו לא רואים את הדברים האלה, אנחנו לא רואים כוחות שפועלים על האדם, אנחנו לא רואים איזה כוחות באים מתוך האדם, איך נפגשים, באיזה קורלציה נמצאים כוחות האלה פנימיים שיוצאים ממני, שקיבלתי אותם מהמולידים אותי, מהנשמה, מהדורות הקודמים, מהגלגולים שלי, מה שיוצא ממני, ומה שעכשיו פועל דרך החברה, שיש כאן הרבה מאוד שכבות של הכוחות המשפיעים, הספרות. אני נמצא, הרי אני נמצא במצב רב-ממדי. אנחנו לא רואים כלום. אתה יודע איך מגלים קרני לייזר שמשפריצים ככה באוויר, כן? איזשהו גס מרססים, ואז אתה רואה שיש באוויר קרני לייזר, כן? אז אם היינו ככה מרססים איזה ריסוס באוויר, והיינו רואים איזה כוחות פועלים מאיתנו עלינו ומאיתנו החוצה ומחוצה עלינו, זה מיליארדי כוחות שנמצאים בכל מיני תדרים, בכל מיני תכונות, בכל מיני אופנים, וכל אחד מהם פועל לפי הנוסחה שונה. זה מערכת שאין לה, אין סופית, בעוצמה, זה לא איזה מחשב או משהו, זה, אנחנו לא מבינים על איפה באמת אנחנו נמצאים. בגובה הרוחני הקטן ביותר מתגלה לך אינסופיות כזאת ושלמות, שאנחנו לא מסוגלים לעכל את זה במוח, אלא במידה שאתה נכלל בזה, וזה הופך להיות הטבע שלך, אז אתה מבין. בצורה שכלית לא, זה מיד משתגעים. המוח לא מסוגל את זה לקלוט. זה לא דרגה שלו. אלה כמה שסופגים ומסוגלים לבנות, לקלוט את המערכת הזאת ברגש, מתוך הרגש כבר שכל מתחיל להכיר אותה. את המערכת הזאת. אנחנו קולטים אותה קודם ברגש. כן.
המנגנון של הרגשות והאינטואיציה, זה שייך לחלק המדבר או לחלק החי?
מנגנון
הרגשות.
רגש ואינטואיציה ושכל, זה הכל שייך לדרגת האדם שבנו. ולכן אנחנו לא יכולים לדון בזה בצורה מדעית ברורה, החלטית, שזה ככה וזהו. אין דבר כזה. רק בדרגות דומם צומח וחי, אנחנו יכולים לדבר בינינו בצורה מדעית. מדען עם המדען, סיני, אמריקאי, רוסי, שם אוסטרלי, לא חשוב מי. הם יכולים לדבר, והם שמים, זה עובדה, אדוני, שני מקבל ובודק, מרים ידיים, כי זה עובדה, אתה לא יכול לעשות כלום. אתה מבין? אז בפסיכולוגיה, מה ששייך לפנימיות האדם, אין דבר כזה. ולכן הפסיכולוגיה המטריאליסטית, שהיא מעמידה את עצמה הבנויה, שהיא בנויה רק על העובדות מהשטח, לפחות ככה זה עובד. אתה מבין? הגישה שלה היא מרחיקה אותנו מפילוסופיה, מהמדע, מהגישה הצורתית. הצורה לא מלובשת בחומר. כן.
למה? אני לא מבין את השמחה על החורבן של הפילוסופיה, כי גם הרי חוכמת הקבלה...
אתה PhD נפל, מה זה? אתה לא מבין מה זה?
לא.
שורש של כל המדעים זה חוכמת הקבלה, כי היא מדברת בכללות על הטבע, הטבע, האלוקים, הטבע, שכל המדעים שלנו הם הענפים הפרטיים של אותו המדע הכולל. ובמקום זה לקחו לא גישה להגיע לזה בחושים, לגלות את זה בתוך החומר, ורק על זה להסתמך על מה שאנחנו מגלים בחומר, במקום זה לקחו דרך העיוות שאין אין, 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 אין הפוך כמוהו. אין. כי מה הם רצו? הם לא רצו לתקן את עצמם ולגלות את האלוקים בתוך החומר שלהם המתוקן, והלכו בצורה אחרת. אנחנו מדברים על זה וזה מספיק לנו, בשביל מה אנחנו צריכים לתקן את עצמנו? מספיק לי במוח שלי, בדמיון שלי, לדבר על זה וזהו. ואז כל אחד מתחיל להתפלפל, ולכל אחד יש אפשרות להרוויח, ולכל אחד יש אפשרות להיות יותר חכם. לכן הגישה עולמית, עקרונית למציאות, אין יותר הבדל בין הפילוסופיה לקבלה. אין לך דברים, אין לך גישה הפוכה מזה לזה. אני לא יודע איך, מה זה. אני נמצא כאן. עכשיו, מה אני הולך? או אני הולך לפי דמיון, כן? ולפי האגו, כן? ולפי הפלפולים שלי, מה שבא לי. אתה קראת בכלל ספרות פילוסופית?
לא.
תנסה, אתה תראה מה שהם מסוגלים להוציא. וכאן אתה צריך לעשות תיקון, תיקון, ולפי התיקון אתה עובד, לא לפי תיקון ובירור, כן? ואתה כמו דיין, כן? כמו דיין, ואתה עובד עם הוכחות, אמנם שהוכחות נראים רק למי שיכול לראות אותם כמוך, כן? ואז אתה מגיע למטרה. כן? וכאן איזה מטרה יש לך? רק פלפול. אין יותר. וכל אחד סותר את השני ובונה תיאוריה משלו, ואז כל אחד חושב שנראה עצמו שהוא חכם. הגישה, אבל זה לא בעיה, זה התפלפלו. הבעיה שהם סוחבים אחריהם אנושות, והיא בגללם נכנסת לגישה לחיים לגמרי לא רציונלית, ללא בירור, ללא ביקורת, ללא שינוי, ללא תיקון מה שהטבע דורש מאיתנו. אז איך אפשר להסכים עם זה? לכן כל האלפי שנים שקבלה הייתה באסתר, הפילוסופיה חגיגה. לא. ועכשיו שאנחנו סוף סוף רואים עד כמה כל הבניין הזה שהם בנו, שהוא ממש בניין ריק מנייר, הוא נופל, אז זה ודאי סימן גדול מאוד שעכשיו הגישה של האנושות היא בהכרח, מעין ברירה, מתוך היסורים ומכות ואכזבות, וגם האגו שגדל ולא נותן לנו כבר משהו לעשות. כן? כל זה, וחומת הקבלה שמתגלה, כן? כל זה מגיע למצב שמחליפים אנחנו פרדיגמה שלמה, ממש, ליחס שלנו לעולם, למציאות, לגישה, לתיקון, למטרת החיים. הכל. זה לא סתם ככה פילוסופי, מה אכפת ל-PhD, לא PhD. לא. זה, אני נמצא האדם באמצע העולם, ואיך אני עכשיו מסתכל על עצמי, על החיים, על המציאות, על הכל. מה אני עושה עם עצמי? זה נקרא עכשיו נקודה מכרעת, או פילוסופיה או קבלה, ממש אחד משניים. אז זה שהיה קודם נפל, זהו. מעכשיו ועלה אין לך ברירה, אין לך ברירה, אתה הגעת פשוט לזה. זה לא סתם שזה במקרה או מישהו בא וסתר את זה, לא. אלה, זה, אנחנו הגענו בהתפתחות האגואיסטית שלנו, בתפונה, בניסיון ובהכל, שהדברים האלה הם לא ממשיים, חבל פשוט להיות בהם. לא חסר עדיין פילוסופים, פוליטיקאים כאלו ודתות וביזנס ומה שאתה רוצה. בכל דבר יש לך גישה פילוסופית עדיין, אבל זה הולך ונגמר מיום ליום, מפני ש... המציאות היא מחייבת. כן.
כן, את זה אני מבין, אבל אם אנחנו מסתכלים, אז לפחות בדרך, אצלי לפחות, גם התיקון וגם הבירור עדיין מונעים על ידי האגו. המטרה לא ברורה לי בכלל על זה. אני נשען על איזשהו משהו שהוא בעצם רגש.
אבל אתה לא הולך להאמין בכל מיני פילוסופיות. נגיד, אין מילים האלה, זה מילת גנאי היום כבר.
אני לא, אבל אם אתה תפתח באותו מנועי חיפוש את חוכמת הקבלה, אז אתה תראה שגם אנחנו שם, אבל יש עוד מלא, יש הרבה כאלה שעוסקים בכל מיני דברים אחרים, וגם זה פתאום חוכמת הקבלה. ויש את כל נושא הדתות, יש הרבה נושאים, אז דווקא הפילוסופיה זה פה, זה שאת צריך לייחד למאמר?
לא, כל האלו, כולל הדתות וכולל כל מיני גישות שהם כל הגישה לא כל הגישה בסך הכל של האדם לדבר שהוא לא מדעי מוחשי שנמצא בביקורת ובתבונתית ומעשית היא נקראת פילוסופיה, כולל דת, כולל אמונות, כולל כל דבר שאתה רוצה. אתה תבין, אני נתתי כאן שני אפשרויות. שתי אפשרויות יש. כאן זה אדם. זהו. יש לו שתי אפשרויות איך ללכת בחיים. כן? זה ללא ביקורת, וזה על ידי בירור, על ידי ביקורת. זהו. זה ההבדל. אז ללא ביקורת, כאן זה דתות ואמונות ופילוסופיות, למה שלא. למה הפילוסופיה הייתה דווקא כל כך מסוכנת? כי היא הציגה את עצמה כמדע. דת לא. אז יש לך דת כזה ודת כזה, אמונות כאלה, אמונות כאלה, כל אחד מאמין במה שהוא רוצה. אז אנחנו רואים, זה עניין של אמונה. הוא מאמין בזה והוא מאמין בזה. אתה מבין? זה עניין של אמונה, זה לא מדע. זה ככה על הלב, מתוך הרגל, סבתא לימדה אותו, לא חשוב מה. כן, זהו. מה שאם כן פילוסופיה אמרה, אני, רגע, אני כהלת, זה כאן, כן?
כן, כן, כן.
אני שלמה, כן. כן. זהו. זה עוד מעט אנחנו נראה. זו הבעיה, שהיא התלבשה בלבוש המדעי, אמנם שהיא לגמרי לא מדע. ההבדל בין מדע לכל היתר הגישות, העובדות, אתה עושה משהו עם החומר, צורה מלובשת בחומר, אתה בודק, אתה עושה על ידי חומרים כימיים, על ידי השפעה פיזית, על ידי משהו, אתה עושה את זה ואתה רואה תגובה, או לא? אתה נותן השפעה על משהו ורואה תגובה, זה אחד וזה שתיים, וכאן באמצע שאלה. ואותה אתה בצורה כזאת מברר, אם כן, זה נקרא מדע. אם לא, זה, אני חושב שככה וככה, והוא חשב שכך וכך, ואז... אתה מבין? אז אנחנו צריכים כבר להבין שברוך השם הגענו למצב שכן, נכון, יש היום עדיין מלא בעיות, והאנושות נכנסת לתקופה מאוד מאוד קשה. והיא תצטרך עכשיו לברר בצורה מאוד מאוד לא נעימה בכלל כל הגישות שלה לחיים. ויש כאן סכנות גדולות מאוד. כמו שבעל הסולם אומר, הוא אומר על זה בכללות. שזה בעיקר באיזה כיוון ללכת בחיים. או כי מכאן יש בעיה. או ללכת לבידוד, בוא נגיד, כן? מאחרים, שזה על ידי משטרי נאצים וכל מיני הגבלות כאלה, דיקטטורים, או שללכת לכיוון ההפך. זאת אומרת, או לסגור את עצמי, או לפתוח ולהתקשר. וגם באלו וגם באלו יש עוד הרבה מאוד גישות, אנחנו פעם נדבר על זה, נקווה שנעבור את זה יחסית בקלות. אמנם שלא יודע, אבל לפחות אנחנו יצאנו מסבך גדול מאוד. אתם חכמים, אני רואה. על פילוסופיה רוצים לדבר. אני לא יודע את מי לשאול. אף אחד. אלי, אתה רוצה לשאול? לא. בסדר. כן. כן, דווקא אתה.
אז בעצם ממה שהבנתי עכשיו, שיש שתי גישות בחיים של האדם, איך להקל את כל המידע שסביב לו, שזה או הגישה הפילוסופית שהייתה עד היום, או את הגישה של הפסיכולוגיה המטריאליסטית, שאומרת, אני רוצה הוכחה, ולזה האנושות מגיעה.
כן.
אז בעצם, איך אנחנו מתייחסים לאותו מסך שמציג בפנינו שכל העולם ומלואו נמצא שם, עולם האינטרנט? באיזה גישה?
אני לא מבין. זה לא חשוב למה.
כי לאכול כל אותו עולם המדומה הזה בפנים, זה כאילו פילוסופיה. כי מה אני יכול לבדוק שם? זה מה שאני שואל בעצם. האם אני יכול לבדוק משהו בתוך כל האינפורמציה? אני אביא לדוגמה. הייתה תקופה שחיפשתי עבודה, אתה מקבל מאיזה אתר, בשבילך מחכות 40,000 עבודות, כאילו, זאת אומרת, אפשר להציג שם כל דבר.
אני מצטער, אני מצטער, זה בלבול. זה בלבול. אנחנו מדברים על הגישה לחיים, שגישה הזאת צריכה להיות בנויה על הביקורת. זה הכל. וכשאתה הולך להאמין שם לאיזה פרסומות, זה... מה זה שייך לזה? זה ודאי ש... אבל זה לא פילוסופיה, אלא עדיין אתה מאמין לאותם אותם המקומות שמציגים לך כל מיני שטויות. זה לא שייך לא לזה ולא לזה. אני מצטער. זה לא גישה לחיים בכלל. זה בכל רגע ורגע ככה אתה נמצא בזה. כשאנחנו מדברים על גישה ביקורתית, תבונתית, אז זה שאתה צריך ללכת ולבדוק. אנשים מתייחסים לדברים האלה ברצינות ופשוט. יש הוכחות או אין הוכחות. וזהו. זה שאתה נתקע בכל רגע בחיים שלך, בכל מיני מצבים שרוצים למכור לך שטויות, זה לא שייך לפילוסופיה. הגישה שלך היא היום לא פילוסופית. שאתה מחפש עובדות, על זה אנחנו מדברים. קודם אדם היה מאמין, הולכים לאיזשהו חיים מיוחדים, לקומוניזם, לעוד כל מיני דברים. היום אף אחד לא 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 מאמין בכלום, אלא כולם רוצים עובדות והוכחות, ומיום ליום אנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים בעולם הכל כך לא בטוח, לא ידוע, שאנחנו ממש צריכים ללכת רק בצורה מדעית, רק בגישה מדעית אליו, ולא להאמין לאף אחד. ואם מישהו מפרסם לי משהו ומצא לי איזה דברים הנפלאים, אז עוד יותר מזה שאני צריך קודם כל לבדוק. זה לא גם קודם, ללא פילוסופיה, גם קודם אנשים היו ככה מתייחסים להג. אדם רציני היה קודם כל מתייחס לעובדות, היה דורש הוכחות. אם אני נכנס עם מישהו לעסק, אז אני קודם כל בודק מי אתה, מה אתה, מה החשבון בנק שלך, מה יש לך, וכו' וכו'. אני קודם כל בודק אותו. מה, זה לא שייך לגישה מודרנית או לא? אינטרנט לא מציג לך שום דבר חדש. הוא רק מציג לך יותר אפשרויות. כן.
איך עוזרים לילד לא ליפול לפילוסוף שלו, אלא באמת לחקור ולבדוק כל דבר על בסיס אמיתי? איזה כלים אפשר לתת?
זה בצורה שיטתית, אנחנו צריכים לתת להם דוגמאות, ללמד אותם כך להתקשר לחיים ולחיות. אף אחד, לילד יש נטייה להאמין לגדול. כן? הוא צריך לבדוק כל דבר, וזה מאוד חשוב. כל דבר לבדוק. אני אומר לך, מאיפה אתה בטוח שנכון שמעת? מאיפה אתה בטוח שאני יודע ואני אומר לך נכון? הרי גדולים גם כן טועים, כולם טועים. אתה חייב לבדוק בעצמך, ורק, אך ורק לפי זה ללכת. אתה יכול לשאול, אבל ככה הוא לא יגדל, איך הוא יגדל אם הוא לא יאמין לך? הוא צריך להאמין לך רק באותו תרגיל שמקבל ממך, אבל ללמוד מהתרגיל מתוך הניסיון שזה נכון או לא. זאת אומרת, רק בניסיון שכדאי לו לעשות את הניסוי הזה, נגיד, הוא מאמין, ואחר כך הוא מיד מקבל את הסיכום. כן.
זאת אומרת, ללמד אותו לקבל תשובות אך ורק על סמך מחקר שהוא בודק את החיים.
כן, ולא בלבד, בלבד. אחרת אתה תלמד אותו דברים כמו שאנחנו חושבים על החיים, שמי שכותב בעיתון אז הוא בטח יודע מה כותב. אנחנו קוראים עיתון, אנחנו מקבלים את זה כעובדה, רוצים או לא רוצים, כי ככה לימדו אותנו שהם יותר גבוהים מאיתנו. ואם אתה מכיר בצורה אישית את העיתונאים, אתה רואה מהם. סתם שאין להם מה לעשות, באו ונמצאים בכתיבת העיתונים, ועושים מה שטוב לעיתון לכיס, כדי להרוויח. שאומרים להם מה לכתוב, ככה הם כותבים. שפוליטיקאים קונים אותם, ככה הם כותבים. ואנחנו מקבלים את זה, וככה אנחנו שותים משם. אז אתה, זה מה שאתה צריך לתת לילד? אתה צריך לתת לו ביקורת חדה מאוד על כל דבר שבחיים. על כל דבר שבחיים, לשום דבר לא להאמין. אלא הכל, אם אתה הולך על זה, אתה צריך לבדוק. זהו. אתה מקבל דעת השני, שהוא נקרא המומחה בזה, לצד אחד קדימה. זהו. ובכל היתר הדברים, אין לדיין אלא מה שאין הפרעות. כן.
עכשיו, איך מתייחסים לדמיון מפותח אצל ילדים? איך לכוון אותו, את הדמיון הזה, גם כן לכיוון של חקירה ולא לכיוון עולם דמיוני?
ודאי שבבדיקה. כל דמיון דורש בדיקה. טוב מאוד שיש דמיון. אחרי דמיון צריכה להיות הוכחה. זהו. אחרי כל דמיון. אלא מה? אם זה לא שייך למוזה, מה שנקרא. כן, לשירים, לציורים, לכל מיני דברים האלה. אם זה לא שייך לתרבות, שבתרבות אדם יכול, זה לא שייך למדע, כן? ששם הוא יכול לעבוד עם הדמיון. זהו. שם עד כמה שדמיון שלו, וגם כן, יש חוקים בזה, אבל שם אין הגבלה. זהו. זה אבל זה לא שייך לעובדות החיים. תרבות היא נמצאת למעלה מהדעת. היא נמצאת למעלה מהדעת. כן. כי זה, אני אגיד לך, התרבות היא נובעת מחיפוש האלוקים. ולכן היא צריכה להיות דווקא בנתק מהרצון לקבל. נו, נדבר על זה פעם. כן.
תלמיד מהרשות הפלסטינית וסשה אנגלוב מבוסטון שואלים, אבל גם חוכמת הקבלה היא בלתי מוכחת היום לאדם שלא נמצא בדרך התיקון. אז מה ההבדל בין קבלה לפילוסופיה היום לאדם הפשוט? אלו עובדות אנו יכולים להוציא לאנושות בקבלה.
חוכמת הקבלה אומרת שאם אתה רוצה להשיג משהו מעל הדרגה שלך, אתה חייב להשתנות. וכמו שהעולם הזה, שאתה בודק בגוף שלך, ברצונות שלך, בכלים שבנית, בחומר, ואז אתה בונה לזה מדע, אם אתה רוצה לדעת משהו שנמצא למעלה ממה שאתה לא מרגיש בטבע, אז אתה צריך לבנות לזה קודם כל כלים שלך, ואם אין כלים שלך, אל תדמיין את השטויות, אל תדמיין את הדברים הדמיוניים, ותלך לפי זה. אסור לך את זה לעשות, אתה בזה נתקע בבעיות. זה מה שחוכמת הקבלה אומרת. היא אומרת, או שאתה משפר את עצמך, ובכלים החדשים מגלה מציאות יותר רחבה, ומתוך הגילוי הזה אתה מתקדם נכון, ללא בעיה, בביטחון, שהכל זה נכון ולטובתך, או שאתה לא עושה כלום, אבל אתה יודע המוגבלות שלך. זה מה שחוכמת הקבלה אומרת לאדם. ודאי שהיא לא פותחת לו מיד את כל העולם הרוחני. אבל היא אומרת, אתה רוצה לדעת סיבות למה שאתה חי? בשביל מה אתה חי? הכוח שמנהל אותך? לאן הוא מוביל אותך? בכל מצב ומצב, לאן אתה הולך? ודאי שדברים האלו, אתה רוצה לגלות, בבקשה, אתה מוכן לגלות אותם, אתה יכול לגלות אותם. אבל אחרי שאתה מצטייד בכוחות הנפש שלך האלו הנכונים לגילוי ותגלה את הדברים, אז תדבר עליהם, ולא לפני זה. לפני זה סתום את הפה. זה מה שהוא אומר, שהמקובלים מיד שמים יד על הפה, על הדברים שלא משיגים. ובמידה שאתה משיג בלבד, שם אתה מדבר. כן.
יש שאלה, אז האם פסיכולוגים יוכלו לגרום לתיקון האגו?
לא, אף פעם, הם בעצמם אגואיסטים. אבל הם עוזרים לאדם במידה שהם מסוגלים לראות את הדברים מתוך ניסיון. מתוך ניסיון. הם רק עוזרים לך במישור האגואיסטי איך יותר טוב איכשהו לסבול את האגו שלך. שמביא לך ייאוש, בעיות, עצבנות, כל מיני דברים. אז הם אומרים לך איך להסתדר עמו בינתיים. לכן הפסיכולוגיה המטריאליסטית היא מעבר מכל מיני השיטות ההם לחומת הקבלה. כן.
יש פה שאלה מחברים בהולנד, שואלים כך, אנחנו בהולנד כמה עשרות חברים שמתכוננים להגיע לכנס בברלין, לרובנו זה הכנס הראשון, והחדשים עדיין לא הפנימו את מטרת הכנס ולמה בדיוק להגיע, וכך גם מרגישים שאר החברים ביבשת, איך להכין אותם?
אני חושב שלאירופאים צריך להבין שהיבשת שלהם נמצאת בסכנה הכי גדולה מכל היבשות, מכל העולם. שאירופה באמת היא נמצאת בבעיה הגדולה ביותר, בבעיה החמורה, שאם יש שם התפוצצות, ההתפוצצות הזאת יכול להתלקח למלחמת העולם השלישית, שהמערכות שלהם הם מתוך זה שהם דווקא קבעו לעצמם להתחבר מצד אחד, ומצד שני החיבור האגואיסטי, הם נמצאים במצב מאוד מאוד רעוע. כן? ואני רואה את הדבר הזה שזה אין יותר גרוע מזה. אם אחד עושה גבול מהשני, כן, אז איכשהו אפשר דרך הגבול לעשות איזה מין קשר המבוקר. אם אין קשרים ונכנסים אחד לשני ללא גבולות, אם נמצאים בשוק המשותף, בחיבור המשותף, בכלכלה המשותפת, עם המון המאגרים מה שיש באירופה, פרובלמטיים, אני לא רואה בה ממש השנה הקרובה שום אפשרות בכלל לחיות בשלום, בהצלחה, בשגשוג. אני לא רואה איך יכול להיות דבר כזה. לפי חוק הטבע זה לא יכול להיות. זה יהיו בעיות יותר ויותר גדולות. אם הם לא יקבלו על עצמם תיקון האגו, אין להם ברירה. הם הגיעו למצב שאין להם ברירה. אירופה דווקא זה עכשיו בשבילנו מעבדה לחומת הקבלה, ליישום חומת הקבלה. כי הם גרמו לעצמם להיות המחוברים, ומחוברים על ידי האגו. ועכשיו, מיום ליום, הם צריכים לגלות עד כמה הדבר הזה הוא רם במיוחד. לעומת כל היתר חלקי העולם, שמה הם מרגישים? באוסטרליה הם מרגישים שהם מחוברים לכל העולם על ידי האגו? הם בקושי זוכרים שהם נמצאים על פני כדור הארץ עם עוד ארצות ואנשים. נכון או לא? זהו, כן. זה ברור. אתה נמצא עם ראש למטה, לא למעלה. בכלל. אז לכן אני אומר לכם, אירופאים, תגיעו לקונגרס, ואנחנו חייבים יחד להתחבר, ואנחנו צריכים לגרום לכוח העליון שישפיע לכל היבשת הזאת ויתקן אותה, כי ממנה כל העולם יכול לסבול, וזה בעיה של כולם. אני פונה אליכם מכל הכלי העולמי, אנחנו חייבים את זה לעשות. אירופה היא הפרובלמטית ביותר, עם כל הארצות שהן שם קורסות, וחיבור הזה ויורו והכל, זה אני לא רואה סימנים טובים לעתיד בשום דבר. אמנם שתשתית טובה והכל טוב, אבל היחסים בין כולם הם כאלו שדווקא עם העוצמה שנמצאת שם, זה יכול להיות ממש דבר ממש נקבל משם, יכול להיות פיצוץ גדול. חוץ מזה שאנחנו לא יכולים להתמודד אם לא עם המכות החברתיות, המכות אקלים. המכות אקלים הם גדולים ועוד יותר ויותר מתחזקים. ואירופה כולה תלויה ממש באוקיין האטלנטי ובכל מכל הצדדים היא פתוחה. זה בעיה מאוד גדולה. אין לאנושות כוחות, שיטות, גישות שהיא יכולה להתמודד עם המצבים שעכשיו מגיעים אליה, חוץ ממה שאומרת חוכמת הקבלה. והבעיה שלנו רק אחת, להביא את הדברים האלו לידיעה וליישום. ולכן תעזרו לעצמכם ותגיעו. לי יותר אין מה להוסיף. תוסיף משהו אתה. נו?
נוסיף. אז יש לנו כמה הודעות לקראת סיום. היום יום ראשון, יום שידורים חי ומיוחד באתר קאב.TV. בארבע אחר הצהריים, השיעור הווירטואלי עם הרב לייטמן, בחמש וחצי בערב, שיעור הילדים העולמי, ובשעה 6:45, ישיבת החברים העולמית. יום ראשון באתר קאב.TV, היום של כל הכלי העולמי. כנס קבלה בברלין, מגלים הרמוניה. בין ה-28 ל-30 בינואר יערך כנס קבלה בברלין, הכולל שיעורים עם הרב לייטמן, סדנאות חברתיות, אירועי תרבות מרגשים, סעודות משותפות וחיבור כלל עולמי. לפרטים והרשמה התקשרו לטלפון 1-700-509-209 או באתר kab.co.il. במקביל לכנס בברלין התקיים סוף שבוע של חיבור לתלמידי ה-Learning Center ותלמידי קבלה לעם, מאזור החוף המערבי בארצות הברית. בואו להיפגש, להכיר ולממש את החומר הנלמד יחד עם מדריכי ה-Learning Center. לפרטים והרשמה, kabbalah.info. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
בינינו הוא יוצר את הכל בתוכנו.